ערב טוב. שומעים מאחורה? כן. אם לא מרימים יד, אז כנראה זה סבבה. אז הערב אני רוצה להציע התבוננות על הדרשה שחולקה לכם, של עבודה עם מחשבות לא מועילות. וגם להציע שאם תוך כדי זה יהיה יותר מדי לקרוא, אפשר גם פשוט להקשיב. וככה אני מזכירה, לא חייבים וסביר שלא נקלוט מזה הכל, ולא הכל יהיה לנו רלוונטי. אם נצא מהשעה הזאת ויש משהו אחד שמייצר הרהור, או אפשרות להסתכל אחרת, או נכנס לנו לתוך התרגול, זה הרבה, זה מספיק. לא צריך יותר מזה. אז אני אגיד שכשקראתי את השם הזה של הדרשה, עבודה עם מחשבות לא מועילות, אז חשבתי לעצמי שזה understatement. זה כזה, זה ביטוי מאוד עדין להגיד מחשבות לא מועילות. אז הוספתי כל מיני מילים, כמו מחשבות שליליות, מחשבות פוגעות, מחשבות טורדניות, מחשבות כפייתיות. נגיד הסוטרה הזאת שנקרא, היא לא מדברת על איך לעבוד עם כל המחשבה שחולפת בראשנו, או ליתר דיוק, היא לא מתייחסת לרוב המחשבות שעוברות לנו או עלינו, או שעוברות ב... שמי התודעה שלנו. אחד, מפני שלא כל מחשבה היא מחשבה מזיקה. כן? יש מחשבות שהן מועילות, יש מחשבות שהן ניטרליות. יש הרבה מאוד מחשבות שהן נעימות או לא נעימות, אבל הן לא ממש מזיקות במובן זה שהן לא משאירות חותם רב השפעה על התודעה שלנו. הן לא מייצרות מגדלים של מגדלים של עוד מחשבות ורגשות. הן לא מייצרות סבל, לא מייצרות דוקה. הרבה מאוד מהמחשבות שעוברות הן בכלל ככה לא נרשמות, הן לעתים מודעות, לעתים לא מודעות, הן לא משאירות שום רישום, פשוט זה ככה כמו איזה פטפטת כזאת שפשוט עוברת. והרבה מאוד מהמחשבות, מספיק עצם המודעות שלנו מספיקה כדי לעבוד איתן. עצם תשומת הלב שלהם, משהו בנו כבר מיומן מספיק לדעת, או שעצם האור של המודעות מפוגג אותן, או שיש לנו באותו רגע את המיומנות על איך לעבוד עם זה. היום נדבר יותר על אלו שהן קצת יותר הרדקור, שהן קצת יותר סטגנטיביות, תוקעות, משפיעות באופנים שמסבים סבל, ותכף נרחיב על זה. כשאני מדברת על סבל, אז בואו נפרוט את זה לאיזה רגשות יכולים להתעורר בגלל מחשבה, בגלל תוכן מנטלי, משהו ש... כאילו לא קורה בשום מקום במציאות החיצונית, נכון? זה אנשים אחרים שיסתכלו עליכם יושבים, לא יהיה להם מושג שהמחשבה הזאת בכלל קרתה במציאות שלכם. אין לה שום, היא לא משאירה שום סימן בעולם החיצוני, ועדיין היא מסיבה כזו אי נחת. מה זה אי נחת? חוסר אונים? חרדה? דכדוך, דיכאון, שנאה, מתח. Okay. תאי זה קורה. אנחנו תכף נדבר כשנתחיל לקרוא את זה. אבל בגדול, לא אין דוקה כשאין הזדהות. Okay? הדוקה הדוקה מתרחשת כשמשהו מצטופף מסביב לחוויה. ואיזה הזדהויות שיש לנו? אז הזדהות אחת היא מחשבה שעוברת ואני חושבת שהיא האמת. מכירים את זה? זה כאילו, אם זה נאמר, זה כמו שאימא שלי אומרת על פרסומים של משרד הבריאות. אם הם פרסמו, אז זאת המציאות. ויש לנו על זה ויכוח. אז באופן דומה, גם על הפרסומים של המחשבות. אם זה נאמר, אם זה חלף אצלי, זה היה ממשי, אז כנראה זאת האמת. איזושהי תפיסה של אמון ללא פיקפוק, אמון ללא סייג במחשבה, פשוט משום שהיא נרשמה במערכת שלי. ומרגע זה היא עובדה, היא המציאות, היא האמת, יש לה תוקף. זה צורה אחת של הזדהות, שכמו אין לי איזושהי פרספקטיבה, אין לי איזושהי עמדה שבוחנת, אין לי איזו תשומת לב שיש שם משקפיים שדרכם התבוננתי, שהיו תנאים ונסיבות שיצרו את המחשבה. לא, היא עברה, אז זה זה. אפשר לחשוב איזה מחשבות, אני חשבתי למשל על מחשבה חרדתית, אוקיי? לא מזמן הייתה לי תקופה, שקלטתי שכל פעם שאני נוסעת החוצה ממקום המגורים שלי, קופצת לי המחשבה, קיביתי את הגז או לא קיביתי את הגז. מכירים? אז אני חייבת להגיד שכמעט אף פעם זה לא קרה לי. הפעמיים בחיים ששכחתי לך, לא, שלוש פעמים. פעם אחת כמעט הייתה שריפה בבית של אחותי, וזה הסתדר. פעמיים הבאות שמתי חומוס על הגז, וזה יצא חומוס הכי רך בחיים שלי, הסירים נשרפו. חוץ מזה אף פעם לא השארתי את הגז דלוק. אבל בכל זאת התחילה מין תקופה כזאת, שאני נוסעת ואני רואה שמתחילה הדאגה, שהופכת לחרדה, שעוד שנייה אני מסובבת את ההגה, וגם כשאני כבר זוכרת שאני מתחילה, שעברתי בגז ובדקתי שהוא כבוי, וגם שאני יודעת שכבר לפני שבוע הייתה לי את אותה מחשבה, שמשהו לא הגיוני. אוקיי? זה בשנייה הופך להיות המציאות שגורם לי לעשות סיבוב ולחזור הביתה. אוקיי? מחשבה שהיא אמת. דבר שני, המחשבות שקצת דיברנו עליהן, של הזדהות, של המחשבה זאת אני, המחשבה היא שלי, אוקיי? זה מחשבה שאומרת זאת אני, זה כל דבר מכליל זה יכול להיות. אם אמרתי למישהו, כעסתי על מישהו, ואני הופכת את זה להיות שאני תמיד כועסת, אני כעסנית, אני בן אדם כזה. אם שכחתי משהו או לא הספקתי, אז אני כזאת, אני תמיד מאחרת, אני תמיד לא עומדת בציפיות. וכמובן גם הפוך, כמו שאחיין שלי פעם אחת הוא הגיע מקום ראשון במשהו, הוא אומר, אני תמיד מגיע מקום ראשון. אוקיי? איזשהו משהו שמיד מזדהה עם אירוע חד פעמי או עם מחשבה חד פעמית שחולפת. או רב פעמית, ועדיין המחשבה כמחשבה. אז למרות שהמופע הזה, כן, התנועה האנרגטית הזאת, של הדזז הזה שהוא המחשבה, לא קורה בשום מקום בחוץ, זה אחד הדברים שהם הכי מייצרים רעש בתודעה שלנו. הם מייצרים רעש כי הם תופסים נפח, והם מייצרים רעש הרבה מאוד פעמים כאשר הם משפיעים על המצב הרגשי שלנו, על מצב התודעה שלנו. זאת אומרת, זה לא שהמחשבה היא איזשהו אירוע שהוא נפרד מהתופעה שנקראת אני, אלא היא חולפת בתוך הקשר. כן? לפני ואחרי משהו, והרבה פעמים זה מתחיל ממחשבה אחת, וכעבור חצי שעה, אני מגלה שאני במקום אחר לגמרי, כן? לא יודעת מי חשב, התחיל לחשוב. רגע, לפני שסגרתי את הטלפון, הייתי רק צריכה לשלוח את ההודעה הזאת. מחשבה. אוקיי? וכעבור חצי שעה, מישהו שהוא מאוד 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 מוטרד מהמחשבה הזאת. ובמצב הזה התודעה מתקשה להיות נינוחה, מתקשה להיות שקטה, מתקשה להאסף. בפעמים היא מוטרדת, היא חסרת שקט, היא מתפזרת, היא לא פנויה. נכון? אנחנו לא פנויים. כשמשהו מאוד מאוד מעסיק, אין פניות לדברים אחרים. ומהמקום הזה אנחנו קצת חוברות, מתחברות למה שעשינו בימים האחרונים. בעצם למה אנחנו מדברות פה עכשיו על עבודה עם מחשבות? בגלל שלפעמים הן תופסות כל כך הרבה מקום שאי אפשר להתפנות לדברים אחרים. אוקיי? ואם דיברנו על האופקה, על מה מאפשר להיות באיזשהו רוחב של שקט, של שיווי משקל, של רווחה תודעתית, כדי להיות בפתיחות למה שמגיע, כדי להיות במגע יותר עמוק עם הדברים ולראות בבהירות ולראות ברציפות לאורך זמן, הרי כשהמחשבות מאוד מאוד נמצאות, אז אין בכלל לא את האנרגיה ולא את הריכוז ולא את הרווחה להיות באופן יותר מתמשך ועמוק ובהיר עם הדברים. אז אני רוצה ככה לתת לכם להרהר שנייה. איזה מחשבות, ואני אוסיף גם זה יכול להיות השקפות, השקפות כמחשבות שנחשבו כל כך הרבה פעמים, שהן נתפסות כאיזושהי אמת, או כדרך שבה אני, דרכה אני מתבוננת על העולם באופן אוטומטי. אז איזה מחשבות לא מועילות נוכחות בחיים שלנו? ויכול להיות שממש נראה מה הן אומרות, מה הן אומרות עליי או על העולם, על מה צריך לעשות או איך צריך להיות. ויכול להיות שהמחשבות הן, זה לא לגמרי מילולי, אבל האטמוספירה שלהן מאוד מאוד ברורה. אפשר ללכת לראות מה מתעורר, איזה מצב תודעתי מתעורר כשהן נמצאות. האם פשוט המחשבה עוברת ויש ניטרליות מלאה, או שזה לוקח אותי לאיזשהו מקום. זאת אומרת, איזשהו רגש, איזושהי אווירה. איזשהו מזג פנימי. אם אתם איתי, תעשו לי רגע סימן עם היד שאני יודע כמה אנשים איתי. אז אפשר ככה לראות בהמשך של מצבי התודעה שמתעוררים, במה הן מגבילות אותי, או את החופש שלי, או את האושר שלי. או צורה אחרת לשאול את זה מהצד השני. זה מספיק מחשבה אחת להסתכל על זה. מה הייתי ללא המחשבות האלה? אם אני בכלל מסוגלת לדמיין, מה היה או לא היה בי, או מה הייתי ללא המחשבות האלו. Okay. Okay. אז זה הרהורון. כן, אז אפשר לראות דבר אחד, זה שהמחשבות משפיעות על מצב התודעה. כן. אני חושבת מספיק פעמים שאני לא אגיע בזמן לאוטובוס, אז אני נהיית לחוצה ועצבנית וחרדה, או whatever. אוקיי? מחשבה משפיעה על מצב תודה. וגם הפוך, מחשבה צומחת בתוך סביבה של מצב תודעה מסוים. אוקיי? כשאני, הכי פשוט, כשאני כעוסה, הרבה פעמים אופי המחשבות שלי יהיו כעוסות. וכשאני מאוהבת, אז אופי המחשבות שלי יהיו אבריריות ומאוהבות. אוקיי? יש קשר בין השניים, משפיעים ומושפעים. אנחנו רואים את זה גם אצל ילדים. כשאנחנו מעודדים אצל ילד חוויית הצלחה, לא רוצים כל הזמן לשפוט אותו. למה זה כל כך חשוב, נגיד, בשביל ילד שהוא יחווה הצלחה? כי אז הוא מתחיל לחשוב על עצמו מחשבות של מסוגלות. כשהוא חושב על עצמו לאורך זמן מחשבות של מסוגלות, זה משפיע על מצב התודעה שלו, על התפיסה שלו את עצמו ואת המיקום שלו בעולם. אני יכול, יש אפשרויות בעולם, יש לי כוח. אז איזה מצבי תודעה כן היינו רוצים לטפח? איזה מצבי תודעה תומכים בכלל בחיים שלנו ובאופן ספציפי בתוך התרגול? Okay. אפשר לחשוב. שלווה, סקרנות, אתם יכולים לזרוק עליי, כן? שמחה, מאוד. סבלנות, אמון, נכון? המצבי תודעה האלה יש להם יותר סיכוי לצמוח ולהתחזק ולהתבסס כאשר התודעה פנויה. ואם אני הולכת ככה לאזורים יותר של התבוננות, נגיד, נפשית או פסיכולוגית, אז ממש אפשר לדבר על המערכות הסימפתטית והפרסימפתטית. כשהמערכת שלי מלאה בחשיבה שהיא תורדנית, שהיא מציקה, שהיא מפעילה אותי מאוד מאוד רגשית, אני לא פנויה, כי אני במצב שהרבה יותר עסוק בלחבות שריפות. אני עסוקה בלהיות עם המצבים הרגשיים הלא נעימים והלא נוחים שיש לי, עם הכאבים שיש לי. המערכות החירומיות שלי, הסימפתטיות שלי עובדות. כאשר משהו מתפנה, כאשר יש רווחה ופניות יותר ממחשבות שכאלה, אז יש הרבה יותר מקום. אוקיי? אנחנו יכולים לראות אפילו, נגיד, אצל ילדים, כשמשהו מאוד מאוד מטריד אותם, הם לא פנויים, הם לא פנויים לשחק, הם לא פנויים ללמוד, הם לא פנויים להיות סקרנים. אותו דבר אנחנו. בדיוק אותו דבר. Okay. אז המחשבה היא, ככה ראינו, היא גם מייצרת תנאים ונסיבות, והיא גם עולה בהתאם לתנאים ונסיבות. אין לנו שליטה על ההופעה שלה. זאת אומרת, אם קרן היום הזכירה, שבתרגול הבודיסטי אנחנו מתייחסים למחשבה כמופע שנקלט בחושים שלנו. בדיוק כמו שצליל נקלט בחושים שלנו, בדיוק כמו שתחושה נקלטת בחושים, גם המחשבה היא איזשהו מופע שיש לו דברים שתומכים בהיווצרות שלו באופן כזה או בזמן כזה, והיא נחקקת, היא נרשמת בתודעה. במובן הזה, אני לא מדליקה ומחבה איזה מחשבה תהיה. אם הייתי יכולה לעשות, הייתי פשוט עושה 24/7, מחשבות נעימות, 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 לוחצת על הכפתור של הנעים. אנחנו לא יכולות. אנחנו כן יכולות, יכולים להשפיע על האופן שבו אנחנו מזוהים עם המחשבות, על האופן שבו אנחנו מתייחסים או במגע או מגיבים למחשבות, ובמובן הזה להשפיע גם על התנאים ונסיבות ההמשכיות. Okay? אז אין לנו שליטה, אבל יש לנו השפעה. זה בעיניי היופי של הטיצ'ינג. לזכור גם את הצניעות, את המקומות שצריך להרפות, וגם את את הפוטנציאל העצום של השינוי. טוב. עוד דבר אחד לפני שאנחנו מתחילות לקרוא. אני אגיד ככה שני אופני תרגול שמאוד מאוד מאפיינים את הדרך הבודיסטית, ואנחנו מתרגלים אותם כאן לא מעט. אחד הוא להיות עם מה שיש. תשומת הלב הוא הקשב החוזר והמעמיק למה שיש. החקירה המעודנת, הטיפוח של הרגישות, הטיפוח של שהייה לאורך הזמן, עם כל מה שהחושים מביאים אלינו. Okay? ובגישה הזאת אנחנו יותר ברספטיביות, יותר מטפחים את השהייה, את הקבלה, את ההסכמה, את הפתיחות למה שיש אז איז כפי שהוא. נכון? מוכר, נכון? חלק נוסף הוא טיפוח יותר אקטיבי של מצבי תודעה מיטיבים. אוקיי? לדוגמה, מטה. זה לאו דווקא מה שיש, אנחנו כמו מעודדים, כמו אנחנו מזמינים את התודעה באופן אקטיבי להתבונן באזורים מסוימים ולפעול בדרכים מסוימות. אוקיי? והמצבי תודעה מיטיבים במובן זה שהם תומכי תרגול, תומכי התעוררות, תומכי חופש. ובתרגולים האלה, התרגולים האלה הם הרבה יותר פרואקטיביים. הם הרבה יותר, יש בהם יותר העדפה ואקטיביות. זה לא רק as is, אלא זה עבודה מיומנת של השאלה מה מועיל. אני מזכירה, השאלה היא מה מועיל ולא מה נעים. זאת אומרת, אנחנו לא פועלים שם באופן אקטיבי כל פעם שלא נעים לנו כדי שיהיה לנו נעים, אלא אנחנו פועלים באופן אקטיבי כשרק להיות עם הדברים זה לא בהכרח הדבר המועיל או שיוצר שינוי, ואז אנחנו נראה מה כן יכול לאפשר. Okay? במובן הזה הסוטרה שנקרא היא במידה רבה קשורה לחלק האקטיבי. Okay? אתם תראו, היא לפעמים זה ישמע, מה, כל כך הרבה שינוי בתרגול שלנו? אז כן. Okay? אז בואו נקרא את הפתיחה. כך. אז כך שמעתי. אני כזה אשתדל להזדרז במקומות מסוימים ולהתעכב על מקומות אחרים, בסדר? כך שמעתי. פעם אחת שם וורח ליד סוואטי בחורשת ג'טה במנזרו של אנטפינדיקה. שם הוא פנה אל הנזירים. נזירים. כן, מי זה המבורך? כן. כן, אדון. הנזירים השיבו, המבורך אמר. כאשר נזיר מכוון את עצמו להשגת תודעה נעלה, ישנם חמישה נושאים אליהם עליו לפנות בזמנים מתאימים. אלו חמישה. ישנו מקרה, המקרה בו מחשבות מזיקות ולא מיטיבות הקשורות להשתוקקות, סלידה או תעתוע עולות בנזיר בעודו מתייחס לנושא מסוים, תופעה מסוימת או עוסק בו. אז הוא מתחיל בזה שמתי אנחנו נעבוד בדרכים המיומנות שנדבר עליהם, כאשר נרצה לכוון את עצמנו להשגת תודעה נעלה. אז אפשר להסתכל על מה זה השגת תודעה נעלה, בכל מיני אופנים, אני אסתכל על זה בשתי צורות. דבר אחד זה כאשר נרצה לטפח סמדי או מצבי תודעה גבוהים או מעודנים מאוד. זאת אומרת, נרצה להכווין את התודעה בקו מסוים. אוקיי? אז נרצה לייצר כמה שיותר שקט ולהזיז הרבה דברים הצידה. אוקיי? זה אפשרות אחת לראות את זה ככה. זה לא בהכרח מה שאנחנו עושים פה, לא רק מה שאנחנו עושים פה, לא בעיקר מה שאנחנו עושים פה. אנחנו גם מביאים פה תשומת לב לדברים כפי שהם, כדרך לתרגל. הדבר הנוסף שיכול להיות זה להגיד, התרגול שלנו הוא טיפוח של תודעה נעלה. זה לא בדיוק התודעה היומיומית שלנו. וכאשר אנחנו רוצים לשבת לתרגל, הטיפוח של שקט תודעתי הוא מאוד 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 תומך את כל מה שנעשה. אוקיי? על הכרית. ואנחנו יודעות, כאילו, חלק כשבאים אליי אומרים, אני לא מצליחה להיות עם. אוקיי? החלק של האי שקט או של המוטרדות או של הפניית קשב לדברים שהם קשים ומחייבים תופס המון המון מקום הרבה פעמים. אז איך אפשר יותר להתפנות? החמישה נושאים עליהם עליו לפנות בזמנים מתאימים, אז אני חושבת שהכוונה לחמשת אופני העבודה עם המחשבות שתכף נקרא. קרן מוצאים את העיניים, אז כנראה לא אמרתי ממש טעות. אני אגיד, כמו שאמרתי קודם, להרבה מאוד מחשבות, עצם המבט שלנו, עצם הקשב שלנו, עצם הבאת תשומת הלב, מספיקה. אוקיי? אנחנו מדברים פה עם מה שנקרא על הילדים הבעייתיים בכיתה שלנו. ועוד, אומרים בהקדמה, מחשבות מזיקות ולא מיטיבות, הקשורות להשתוקקות, סלידה או תעתוע. אוקיי? על איזה מחשבות אנחנו מדברים? על המחשבות שלפי האמת הנאצלת השנייה, מייצרות סבל, נכון? בארבע האמיתות, אנחנו אומרים, יש סבל. והאמת השנייה אומרת, זה למה יש סבל. כי התודעה כל הזמן משתוקקת וסולדת, משתוקקת וסולדת, נאחזת בדברים, ויש משהו שלא רואה את הדברים כפי שהם, הוא לא רואה את חוקי המשחק של איך העולם הזה עובד, שתמיד יהיו דברים שנואב ולא נואב, אין צורך לכל המאבק הזה, אוקיי? כשהוא ישנו, ואצל כולנו הוא מופיע, כן? שלושת הרעלים האלה של ההשתוקקות, הסלידה והתעתוע, כאשר הם מופיעים, צומחת היא הנחת. אז בואו נראה מה הדרך הראשונה של עבודה עם מחשבות מזיקות או פוגעות. עליו לפנות לנושא אחר הקשור למה שמיטיב. כאשר הוא פונה לנושא אחר הקשור למה שמיטיב, אז המחשבות המזיקות והלא מיטיבות המקושרות להשתוקקות, סלידה או תעתוע, ננטשות ושוכחות. עם נטישתן הוא מייצב את תודעתו בתוך עצמו, מיישב אותה, מאחד ואוסף אותה. כפי שנגר נמרץ או שלייתו, היו משתמשים בפיסת עץ קטנה על מנת להסיר, להניע או למשוך אחת גדולה ממנה. באותו אופן, אם מחשבות מזיקות ולא מיטיבות הקשורות להשתוקקות, סלידה או תעתוע עולות בנזיר, בעודו מתייחס לנושא מסוים או עוסק בו, עליו לפנות לנושא אחר נפרד מזה ומקושר למה שהוא מיטיב. כאשר הוא פונה לנושא האחר הנפרד מזה הראשון והקשור למה שהוא מיטיב, אז אותן מחשבות מזיקות ולא מיטיבות הקשורות להשתוקקות, סלידה או תעתוע, ננטשות ושוכחות. עם נטישתן הוא מייצב את תודעתו בתוך עצמו, מיישב אותה, מאחד ואוסף אותה. הבנתם מה זה לימוד שבעל פה? גם אם נרדמים מספיקים לעבור על כל התוכן, כי הוא חוזר הרבה פעמים. אוקיי, אז עכשיו אנחנו נראה מה אפשר להוציא מפה. אז מה אומרים? מה הוא אומר? עליו לפנות לנושא אחר הקשור למה שמיטיב. זאת אומרת, כאשר מופיעה מחשבה תורדנית, פשוט באופן אקטיבי להפנות את הקשב למחשבה אחרת, או לזמן או לעודד מחשבה אחרת, וממש מדגישים בכיוון אחר, במקום אחר, כאילו, אל תחשבו אפילו לחשוב על זה, או איך זה, או למה זה, או מתי זה, לא, להניח לזה, ולעבור למשהו אחר. ואני לא רואה פה. רשמתי לי פה דוגמה, ולא השלמתי. אז, כן, אבל אני חושבת שזה זה די ברור, אוקיי? אם אני... אם אני עסוקה כל הזמן ב... בואו נראה, מה מטריד אותי בימים אלה? אוקיי. אני עכשיו מחפשת בית, אוקיי? לפעמים המחשבה יכולה לחזור אלף פעם. מה יהיה? מה יהיה? מה עם הבית? מה עם הבית? אם אין לי משהו אופרטיבי שאני מייצרת סביב העניין הזה, והמחשבה הזאת הופכת, מתחילה להטריד, מתחילים לעלות מלא מלא ספקות, עוד מחשבות, ועוד רגשות של מה יהיה איתי, והביטחון הקיומי, כי זה בית וזה תשתית, ובטח אני לא אמצא. ברגע הזה, מוטב לי פשוט לזנוח ולחשוב על משהו אחר לגמרי. אוקיי? למשל, איפה אני הולכת לאכול היום צהריים? אוקיי? באופן מופגן למחשבה שהיא מיטיבה. ואין כמו לבחור את הארוחות שלנו כמחשבה מיטיבה. אוקיי? זאת אומרת, זה לא רק לעבור לנושא אחר, אלא לעבור לנושא שלא תורד בעוד אופנים את התודעה. כן, לפעמים אנחנו קופצות מטרדה אחת לטרדה אחרת, זה נהיה משחק כזה, אוקיי? לא, גם כיוון אחר וגם אופן אחר שמיטיב עם התודעה שלנו. ומיטיב עם התודעה זה או מטפח ותומך באופן אקטיבי, למשל להתפעל, למשל להיפתח, למשל לחשוב נדיבות על משהו, או מחשבה שהיא ניטרלית. והדימוי, תמיד נותנים שם כל מיני דימויים, אז הדימוי הוא כמו כפיס עץ קטן שמסיר חתיכת עץ גדולה, וזה מאפשר, אוקיי? אז זה, אני חושב, מה שאני מבינה מהדימוי הזה, זה לא צריך הרבה, אוקיי? כולה לעזוב מחשבה אחרת, לא סיפור גדול. והפוטנציאל שינוי פה הוא מיד, מיד מראה את עצמו. אז המחשבות המזיקות והלא מיטיבות ננטשות ושוכחות, וזה משהו שאנחנו נראה גם בפרקים הבאים. לא אומרים שהמחשבות נעלמות או נכחדות, זה מעניין, נכון? אומרים שהמחשבות ננטשות ושוכחות. זאת אומרת, יש פה משהו שעצם הנטישה, עצם השמיטה של המחשבה מחלישה אותה. זה כמו שמנתקים למשהו את הזרם. כן? אנחנו מפסיקים להטעין, מפסיקים להזרים אנרגיה למשהו, והוא מעצמו שוכח. כי. אז בואו נמשיך עוד קצת. הדרך השנייה, אם מחשבות מזיקות ולא מיטיבות, הקשורות להשתוקקות, סלידה או תעתוע, עדיין עולות בנזיר בעודו מתייחס או עוסק באותו נושא מסוים, המקושר למה שמיטיב, עליו לבחון את הסכנות באותן מחשבות. באמת, המחשבות האלה שלי אינן מיטיבות, הן מבישות ויובילו לסבל. כאשר הוא בוחן את הסכנות באותן מחשבות, אותן מחשבות המזיקות והלא מיטיבות, מקושרות להשתוקקות, סלידה או תעתוע, ננטשות ושוכחות. ואם נטישתן הוא מייצב את התודעה בתוך עצמו, מיישב אותה, מאחד ואוסף אותה, כפי שגבר או אישה צעירים שנהנים מהתקשטות יהיו מבועתים, מושפלים ונגאלים, אם גבייה של נחש, כלב או אדם היו תלויות מצברם. כך באותו אופן ולא נחזור. אוקיי? אז אני רוצה להתחיל דווקא קצת מההמשך, המשך שאומרים מה קורה עם נטישתן. הוא מייצב את תודעתו בתוך עצמו, מיישב אותה, מאחד אותה, מאחד ואוסף אותה. תראו כמה ביטויים לתודעה שקטה, לתודעה מכוונת. כן? מייצב בתוך עצמו, מיישב אותה, מאחד ואוסף אותה. אוקיי? אז והמשפט הזה כמובן חוזר בכל חמשת המצבים. אז מה אומרים פה? קודם כל אומרים, רק אם הדרך הראשונה לא עבדה לנו. זאת אומרת, קודם כל תנסו את הדרך הראשונה. יכול להיות שהיא תעבוד לכם, ואז לא צריך את כל השאר. אם היא לא עבדה לכם, אז בואו נראה, בואו נבחן את הסכנות של אותן המחשבות. Okay. זה קצת כמו, חשבתי על זה, זה מין הרהור כזה. האם שווה לי? זאת אומרת, אני עומדת לפני המחשבה, אני מדמיינת את זה, כאילו אני עומדת בצומת. אני יכולה או ללכת במורד המחשבה הזאת, או הזרם המחשבות האלה, שאני יודעת כבר לאן הן לוקחות אותי, או שאני יכולה לעשות משהו אחר. אם אין מודעות, אני פשוט באוטומט שוב ושוב ושוב, פשוט אזרום בזרם המחשבות האלה. וזה חשובה המודעות, תשומת הלב שלנו. כי תשומת הלב תאפשר לי לפעמים לשים לב, עוד פעם מאותו דבר. למשל, עוד פעם אני מתחילה לרדת על עצמי. זה נורא חזק, זה נורא הרגלי, זה אולי נורא מושך אותי. אבל אם אני עוצרת ולא רק הולכת בעקבות זה ומסתכלת, לאן זה לוקח אותי? לאן הירידה העצמית הזאת שלפעמים אני מספרת לעצמי שזה נורא חשוב, זה מודעות, לדעת מתי אני לא בסדר, לדעת לתקן. אני מתקנת מזה? לא. אני יורדת על עצמי? כן. זה מרחיב או מקווץ? מקווץ. זה מפנה או מטריד אותי? מטריד. אז לאן אני לוקחת את הסיפור הזה? זה ממש רגע של בדיקה לאן זה הולך. אני לא מעט עבדתי עם מחשבות רחלניות. לא סיימתי את הנושא הזה, כנראה אני אצטרך עוד כמה שנים. אבל אני יכולה לראות את זה, גם את הדיבור הרחלני, ההתעסקות בסיפור של אחרים, זה לא הסיפור שלי, מה זה ענייני? ובתוכי, כשהתחלתי לעבוד על זה, לראות כמה כאב שזור בזה. בלהסתכל לא טובות על אחרים, במה אני מעבירה את הזמן שלי, במשהו שהוא מועיל או מיטיב לתודעה שלי, או שהוא מאחיר את התודעה שלי. Okay. אז הסכנות של אותן מחשבות, זה יפה שזה נאמר פה, הסכנות. אוקיי? Okay. אני חושבת שעצם ההרהור מחליש את הדחף. כי שאני מערערת ואני רואה שזה לא כזה אפילינג, זה לא באמת כזה מגניב, כי לפעמים ממש ממש רוצים לרדת במורד הזרם של המחשבות. של אני אשמה, העולם אשם, כשאני בוחנת ואומרת, אוקיי, עוד שנייה אני אכנס למחשבות האלה, ובוא נראה לאן אני לוקחות אותי, איפה אני אהיה עוד 10 דקות עם המחשבות האלה, איפה התודעה שלי תהיה? כשאני ממש מסתכלת על זה בראייה צלולה, מה שזה עושה, זה קצת פחות אטרקטיבי. בדיוק כמו שהבחור ובחורה פה, שהם עונדים את התכשיטים שלהם, אם הם שמים לב פתאום שזה מגביה של כלב, זה פחות אפילינג, מה לעשות? אותו דבר. אז תענדו את המחשבות שלכם ותראו אם היא מגביה של כלב או לא. שלוש, אני מסתכלת על השעון, אנחנו לא נקריא את הכל, אלא ככה נתרכז בשינוי כל פעם. אם מחשבות מזיקות ולא מיטיבות, הקשורות להשתוקקות, סלידה או תעתוע, עדיין עולות בנזיר, ראיתם זה כזה בסדר? עולה. אם זה עבד, כן. עדיין עולה בנזיר, בעודו בוחן את הסכנות באותן מחשבות, עליו להתעלם מאותן מחשבות ולא להפנות אליהן כל תשומת לב. עכשיו, רק בדימוי על להתעלם מאותן מחשבות ולא להפנות אליהן כל תשומת לב, אפשר לחשוב על ילד בטנטרום, שלפעמים הדבר הכי טוב, אני פה, אני נוכחת, לא, אני לא מגיבה לסיפור הזה, לא משתפת עם זה פעולה. והילד שבטנטרום לא יכול לעשות את זה לעצמו, כי הוא ילד. וכשאנחנו, נכון, עכשיו אני אגיד שכמו כל דבר, אני חושבת שזה נכון לכל מופע תודעתי, כשאנחנו בשיא השפריץ, יהיה פחות עם מי לדבר. ואז בעיקר מה שנוכל זה להביא סבלנות וחמלה, אם אפשר, או בדיעבד. ככל שעולה מיומנות, אנחנו עומדים בצמתים האלה כשהם לא בסיום, אנחנו לא צריכים להגיע לטנטרום. אנחנו מתחילים לזהות את הסימנים ולגלות את המחשבות האלה בעודן מתפשלות, את יודעת, על קדרה לפני שהיא רותחת. אם כבר הרחתי את הריח הזה של השרוף מיליון פעם, אני יכולה להתחיל להריח לפני ולזהות את הריח. Okay? וגם אם לא, תמיד יש את הבדיעבד. ואני אגיד שהרבה מאוד מתרגול מועיל יכול לקרות בדיעבד. זאת אומרת, זה אף פעם לא מאוחר מדי, זה אף פעם לא עבוד. שיט, ישבתי 40 דקות, עכשיו אני קולטת מה היה שם, בדשא. דשא זה זמן טוב מאוד לעשות עבודה עם מחשבות בדיעבד. אין שום בעיה. אז בואו נראה מה זה אומר להתעלם מאותן מחשבות. אוקיי? כי רק להגיד, אוקיי, אני לא שמה לב למחשבות שנמצאות והן רוקדות מסביבי, ובואי, זה לא ממש עובד, נכון? כשיש מופע תודעתי חזק ולא ניתן לו איזשהו קונטרה, די סביר להניח שהוא ימשוך אותנו אליו חזרה. אוקיי? זה כמו ילד שמשחק באיזה צעצוע שנורא מדליק אותו. הרבה פעמים אם אני, הוא משחק לי, בדיוק הוא תפס לי את הטלפון, ואני לא רוצה שהוא יהיה עם הקרינה של הטלפון, אני רוצה לקחת את זה ממנו. מה יהיה הדבר החכם לעשות בלי לחטוף לו ושהוא יצרח? מה אני אעשה? אני אתן לו משהו אחר. אני אחליף לו, אני כך, וואו, תראה איזה יופי, תראה, כך, טיק. אוקיי? באופן דומה אפשר לעבוד גם עם המחשבות. להפנות את הקשב למוקד קשבי אחר, כן? למושא חושי אחר, להתעניין בו, לנכוח בו, להיות איתו, ואז המחשבה יכולה להינטש. אז מה זה יהיה המוקד האחר? זה יכול להיות או מושאי העוגנים שלנו, הקשב לנשימה, או קשב לתחושת גוף מסוימת, או אם יש לנו עוגן אחר. וזה יכול להיות כל מושא חושי אחר. אוקיי? זה יכול להיות תחושות באופן כללי, זה יכול להיות מראות, זה יכול להיות צלילים. מפנה באופן מכוון למשהו אחר, ואז אני יכולה קצת לנטוש. כן, בכלל אני עוברת מריאלם, בכלל מהעולם הזה של מחשבות, של מנטלי, לעולם אחר. אוקיי? זה לא כמו הראשון שעברנו ממחשבה אחת למחשבה אחרת, אני ממש עוזבת את העולם הזה למשהו אחר. אני אגיד שהזניחה שלא מיטיב, לפעמים זה מתעתע. למשל, אם אני חושבת עכשיו מחשבות ממש 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 נעימות על החופשה שלי ביוון בחודש הבא, וואו, איזה בית מלון הזמנתי, איזה נעים, וגלי הים, וואו, מה זה נעים לי? זאת מחשבה מועילה או לא מועילה? זאת שאלה. אוקיי? Okay, יכול להיות שהייתי בכזה סטרס, או יכול להיות שהייתי בראשון, היו לי מחשבות אחרות, עברתי למחשבות על יוון, וזה הדבר המועיל. אבל יכול להיות שהמחשבות האלה בעצמן מתחילות להפוך למחשבה של השתוקקות. זוכרים את שלושת הרעלים שמכניסים, שמייצרים דוקה? ההשתוקקות. כשמתחילה להיות לי מחשבה שבה אני שקועה שוב, 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 בעתיד, וזה עתיד מדומיין, היא בפני עצמה הופכת להיות משהו שאני מזדהה איתו, ובסופו של דבר יגרום לי לדוקה. אוקיי? אז גם להתחיל לראות מה זו מחשבה מועילה, ומה זו מחשבה לא מועילה. כל פעם מחדש לבדוק את זה. האם זה מעורר? האם יש בזה את אחד משלושת הריאלי? וגם עוד שני דברים שכתבתי על מחשבות, על סוגים של מחשבות שככה אולי הם קצת מתעתעים. אחד, לפעמים יש לנו מחשבות קטנטנות, כאילו זה לא נראה דרמטי, זה לא נראה מחשבה טורדנית, אבל הן מצטברות. וזה הולך ונהיה כדור שלג, כאילו זה לא איזה נושא נורא קיצוני, זה לא כל הזמן, אבל פתאום אני רואה שמשהו ברגשות שלי, משהו באנרגיה שלי מאוד 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 משתנה, אז אפשר לשים לב מה זה המחשבות האלה, כאילו לפעמים באות פשוט בהרבה טיפות קטנות. ועוד צורה שיכולה להגיע זה גם תפיסות שהן סמויות מהעין, כאילו זה יושב שם בתשתית, אבל אני כאילו לא רואה את זה, אני כבר כל כך מזוהה עם זה. אוקיי, היו לי פה כמה שיחות עם יוגים על המקום הזה של שיפוט עצמי וירידה על עצמנו, וכעס על עצמנו. כן? שזה נראה כאילו כל כך טבעי, טוב, ברור, עשיתי משהו לא בסדר, ברור שאני אכעס על עצמי. לא הייתי מספיק מרוכזת בתרגול, ברור שאני אכעס על עצמי. אני לא מביאה מספיק אנרגיה לתרגול, ברור שאני אשמה. זה נהיה כמו כל כך צמוד שקשה לנו לראות את זה. אז בכלל, עצם ההפרדה לראות מה זאת המחשבה שכל כך משפיעה עלינו. כן? כי הן סמויות. רגע, איפה זה? איבדתי את ה... הנה פה. כפי שאדם, כן, זה ב3, כפי שאדם בעל עיניים טובות שאינו רוצה לראות מראות שהופיע בשדה הראייה שלו, יעצום את עיניו או יסתכל למקום אחר, אוקיי? זה הדימוי שהם עושים להפסקה הזאת של להיות בקשר עם המחשבה ולהפנות את הקשב למקום אחר. אוקיי, 4. זה נשמע קצת מורכב 4, אבל אנחנו נפרום את זה, אני מבטיחה לכם. זה אומר ככה, אם מחשבות מזיקות ולא מיטיבות, הקשורות להשתוקקות, צלידה או תעתוע, עדיין עולות בנזיר, כאשר הוא מתעלם ולא מפנה כל קשב אליהן, עליו לפנות ולהרגיע את יצירת המחשבות, או את המקור שייצר את המחשבות, לגבי אותן מחשבות. לא מאוד ברור, נכון? לא רק לנו. כן? היום דיברתי עם קרן ויהל ושלושתנו. אמרנו, וואלה, יכול להיות כל מיני דברים. נגיד ש... כן? אז אני רציתי לנצל את אופן המחשבה הרביעי הזה כדי קצת לדבר על התבוננות רגישה וחקירה בתוך התרגול. כי בעצם ראיתם אופני התרגול האחרים היו יותר אקטיביים, ואני כן רוצה להנחיח שזה לא שאנחנו בעולם אחר, בתרגול אחר. כן קיים המקום של למידה לעומק של מה שישנו כעת, ושל איך הדברים בזיקה זה עם זה ומשפיעים זה על זה. אז אני אגיד שאפשר להסתכל על הפסקה הזאת, כן, שזה אומר ככה, עליו לפנות ולהרגיע את יצירת המחשבה לגבי אותן מחשבות, שאפשר לראות את זה כמו להרגיע או להשקיט את התנאים שבהן צומחות המחשבות, ולהרגיע את המחשבות שעולות שלא ימשיכו לייצר תנאים שהם לא מיטיבים. אוקיי, אז אם אני אפרוט ואגיד את זה ככה, זה ככה. כשעולה מחשבה שהיא תורדנית, קודם כל היא גרמה לי לעצור ולשים לב אליה, נכון? אוקיי. ואז זאת הזדמנות. הזדמנות אחת היא להתחקות. מה היה שם? מה יושב ברקע של המחשבה? לא תמיד זה מתאים, לא תמיד זה רלוונטי, אבל לפעמים כשאני שוחה, אני יכולה לראות מאיפה היא הגיעה, מה היו תנאים ונסיבות עכשיו. כלומר, איזה תחושות גופניות יושבות שם ברקע, איזה רגשות נמצאים במרחב שמעוררים ומעודדים את המחשבות האלה. אז במובן הזה, המחשבה הזאת היא הזדמנות קצת יותר לראות מה קורה באקלים הפנימי שלי, וקצת יותר להיכנס לעולם הנפשי שלי. אוקיי? דרך המחשבה, דרך החלק המנטלי, קצת יותר לראות גם מה קורה בגוף, גם מה קורה ברגשות. מתום אחר המחשבה. כן? מה התנאים שיצרו את המחשבה? הדבר השני שהוא דומה אבל שונה, זה כשהמחשבה נמצאת לחקור מה נוכח עכשיו, זאת אומרת מה המחשבה עוררה או מה הסימנים כשהמחשבה הזאת מגיעה, מה איזה רגשות היא מעוררת, איזה סימנים גופניים יש איתה. אוקיי? אחד זה מה האקלים שייצר את המחשבות, ועכשיו השני זה מה המחשבה מעלה איתה או מעוררת איתה. ובמובן הזה אנחנו עוברים ממציאות שהיא ללא זמן, כן? התוכן של המחשבות הוא לא בהווה, הוא תמיד סיפור על העבר או על העתיד. תמיד סיפור על איזשהו מקום שהוא לא כאן. אנחנו עוברים למציאות של הכאן ועכשיו. מה התחושה הפיזית? איפה זה? איך זה? מה הדינמיקה שלה? איך היא משתנה? מה האטמוספירה הרגשית? איזה רגשות עולים שם? איזה מצבי תודעה קיימים כרגע? מחבר אותי לכאן ועכשיו. ובאופן הזה, המחשבה התורדנית היא בעצם דלת להתאגן חזרה ובאופן חוקר ובאופן עמוק יותר עם המציאות הנפשית, הפיזית שלי. אוקיי. אחרון? יס. תאהבו אותו. מי שישן כל הסרט מציע לכם להתעורר למהדרמה הזה עכשיו. אוקיי. אם מחשבות מזיקות ולא מיטיבות קשורות להשתוקקות, סלידה או תעתוע, עדיין עולות בנזיר כאשר הוא פונה להרגיע את פיברוק או את ההבניה של המחשבות לגבי אותן מחשבות, זאת אומרת אם ארבע לא עבד, אז בשיניים חשוקות, אם לשונו נלחצת כנגד החך, עליו להקות, לרסן ולרסק את הודעתו באמצעות המודעות שלו. כאשר הוא בשיניים חשוקות ועם לשון לחוצה לחיקו, הוא מכה, מרסן ומרסק את תודעתו באמצעות המודעות שלו, אותן מחשבות מזיקות ולא מיטיבות, המקושרות להשתקקות, סלידה או תעתוע, ננטשות ושוכחות. עם נטישתן, הוא מייצב את תודעתו בתוך עצמו, מיישב אותה, מאחד ואוסף אותה. כפי שאדם חזק היה תופס אדם חלש יותר בראשו, גרונו או כתפיו, והיה מכה אותו, מרסן ומרסק אותו, כך באותו אופן, עם מחשבות מזיקות. בודה! אז וואו, אמרתי לקרן לפני כמה בעיניי הפסקה הזאת חומלת, אבל פתאום אני חושבת איזה חמלה הייתה לבודה, זה פשוט ממש מרגש אותי. כי אני אגיד שזה מצחיק, אבל לפעמים מחשבות הן זורעות פורענות. הדבר הזה שכאילו הוא לא ניכר, הוא לא נתפס כמעט, הן משבשות את התודעה שלנו בצורה כל כך עמוקה, שאנחנו לא מצליחים להגון, אנחנו לא מצליחים להתמקם. התודעה היא פשוט, היא מופרעת בעין, כן? אי אפשר להתפנות לשום דבר אחר. וכשזה קורה, זה פחות מצחיק. אוקיי? זה טוב שאפשר לצחוק עכשיו. אני אגיד כל מיני צורות של איך זה מתהווה. אז אפשר לחשוב על זה כמו, לפעמים שיש איזו מחשבה אובססיבית, או שלא מפסיקה, שהיא חוזרת כל הזמן. כאילו המוח הקדום שלנו, מבחינתו, אם הוא ישחזר שוב ושוב ושוב ושוב, זה יהיה הדרך לתקן. אז הוא עוזר לנו, אז הוא מעלה את זה שוב ושוב 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 ושוב. בפועל, מה שזה עושה, זה חרדה, זה הטרדה, זה אי שקט בצורה קיצונית, זה דכדוך בצורה עמוקה. אוקיי? רק משום שאת תודעה מעלה שוב ושוב ושוב את אותה מחשבה מטרידה. כמו שאיינשטיין אמר, טיפשות היא לחזור על אותה פעולה ובכל פעם לצפות לתודעה, לתוצאה אחרת. אבל זה מה שהמוח הלימבי שלנו עושה לפעמים. אוקיי? למשל, לפעמים כשיש כאב רגשי שהוא כל כך חזק, שאין לנו שום אפשרות להיות במגע עם שום דבר ממנו, ואז האופן שכל האנרגיה הזאת קורית, היא מתפרצת במחשבות. ואז המחשבות האלה הן ברמה שאנחנו יודעים, אנחנו לא מצליחים לישון, או אנחנו לא מצליחים לעצור מחשבות מוטרפות של קנאה, או מחשבות מוטרפות של ערך עצמי נמוך, וכו וכו וכו. למשל, מחשבות אובססיביות. ראיתי לא מזמן איזה סרט על אני חושבת שזה היה סביב שימוש בכל מיני תרופות בארצות הברית, ודיברו על אדרל, כן? זה כמו כן. זה סוג של ריטלין, נכון? והראו שם סטודנטים בקולג' הם פשוט אוכלים את זה, כמו שאתם אוכלים טחינה, ככה. זאת אומרת, על בסיס יומי, בטרם ובדיעבד, למקרה שעם צורך, בלי צורך, יש בחינות, אין בחינות, פשוט ילדים בגיל 18 אוכלים את זה כאילו אין מחר, מתוך החרדה, שמה? הם לא יהיו מספיק מרוכזים, ולא יהיה להם מאיות אחת אחרי השנייה בתיכון, ואז הם לא יוכלו להתקבל לקולג' שהם רוצים, וההורים שלהם שילמו מלא כסף בקולג' הזה בקולג', פשוט ילדים מסוממים. ומה עושה את זה? המחשבה האובססיבית כלפי משהו. עד כדי כך זה מייצר סבל בחיים שלנו. ואז מה בודה אומר? הוא אומר, לפעמים צריך לעצור את זה ככה. אוקיי? מאוד נחוש. כמו מורה זן. אומרים, כן? לפעמים עם המקל. בפנים יש שקט. זה לא בא מנקמנות, זה לא בא מכעס, זה לא בא מחוסר שליטה. זה בא בצורה מודעת של לשים גבול מאוד מאוד ברור. עד כאן. אוקיי? יש שם תקיפות, יש שם תקיפות, נחישות, עוצמה. וכמו שעכשיו שעשיתי את המכה החזקה, זה לפעמים אנחנו צריכים גם בתוכנו לזעזע משהו. זאת אומרת, להשמיע גם לעצמנו זה קול מאוד חזק, שגם משהו בתוכנו ייעצר. אוקיי? אני אספר סיפור שאני מאוד אוהבת. סיפור של אפרים קישון. זה הולך ככה. מה זה עתיקה שאני אומרת אפרים קישון, נכון? אוקיי. אבל זה סיפור שהולך ככה. הוא ואשתו רוצים לנסוע לחול. וואי, אנחנו ממש צריכים לסיים. עוד שתי דקות ואנחנו נסיים. הוא ואשתו רוצים לנסוע לחול, והילד צורח, הוא לא מוכן, אז הם אומרים לו, לא משנה מה הם אומרים לו, הוא לא מוכן שהם ייסו, ואז הם אומרים לו, אנחנו נביא לך מסטיק עם פסים. הוא שומע מסטיק עם פסים, הוא מתחיל לצעוק עליהם, יופי, תיסעו כבר לחול, תיסעו כבר לחול. רק מסטיק עם פסים. קיצור, הם נוסעים, נהנים, חוזרים, מגיעים לארץ, ומה אפרים כשהוא נזכר? מה הוא שכח להביא לילד? מסטיק עם פסים, מנסה בחנויות, וזה, אף אחד לא שמע על מסטיק עם פסים. הוא אומר, טוב, עבר חודש, הילד ישכח. הילד פותח את הדלת, הוא אומר, הבאתם לי מסטיק עם פסים? ואז נפתחת סצנה מהגהנום, שהילד הצרחות, כל השכונה, אמבולנסים, הוא רוצה מסטיק עם פסים. והוא לא יודע מה לעשות, והוא מביא מסטיקים, והוא כבר לא, הוא כבר מתחיל לצבוע אותם עם טושים, רק שהילד ישתוק, והכל מתנפץ, וצבעים על הקירות, והוא לא יודע מה לעשות. ואז, בחמת זעם, הוא צועק על הילד, פעם ראשונה הוא אומר לו, אין מסטיק עם פסים. צורח. אז הילד אומר, סבבה, תביא מסטיק רגיל. משהו בתודעה כל כך התבלבל ש... אוקיי. אז אני רק לסיום אגיד, אני חושבת שזה באמת שמור, אתם ראיתם זה במקום החמישי. למחשבות תורדניות וקשות, זה במקום האחרון. אבל לפעמים, בעיתים נדירות, זה יכול להיות הדבר מועיל. מי שידע זה אתם, לא אדם אחר. אבל שאני רואה את זה כאקט עמוק של חמלה, כשזה מגיע ממקום מותאם. כעצירה, שמאפשרת חופש, שמאפשרת להתפנות לדברים אחרים. אוקיי. אז בואו ניקח חצי דקה מישיבה ונסיים. ניתן ולב תודעה שלנו יהיה חופשי ממחשבות מזיקות, מטרידות, פוגעות. ניתן והלב הזה יהיה משוחרר, מאושר. תודה רבה שהלכתם איתי את כל הדרך. ואנחנו נצא עכשיו להליכה. נחזור ב-9.